החדשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
ערב טוב לכולם, שוב אנחנו כאן לשעתיים שאלות בנושא השקפה, מחשבה, אקטואליה. שוב אני מדגיש, שאלות, לא הערות עם א', לא הערות עם ע', ולא מסרים לאומה. לכל אלה יש תוכניות אחרות, מכבדים את כולם, אבל אנחנו צריכים להיות כפופים למטרה שנשמה הוקדשה התוכנית הזאת. אני רוצה לחזור למאמר שנכתב לפני חודש וחצי, כבר כמעט חודשיים, ובזמן שכולם דיברו על זה שהנה הכל הולך להשתנות וכולם משתנים וכולם מתאחדים וכל מה שהיה לפני כן לא יהיה יותר, ואז נכתבו הדברים הללו תחת הכותרת האם נלמד את הלקח ונשתנה, האם נשנה את דרכנו. כולם מדברים על כך שאירועי שמחת תורה מהווים משבר עמוק לאלה שהטיפו לשלום עם הערבים, לשלום בכל מחיר, לאלה המכונים בטעות שמאלנים. בטעות, כי באמת אין ביניהם לבין המושג המקורי המכונה שמאל ולא כלום. כי המושג שמאל המקורי פירושו סוציאליזם, שיהיה צדק, שוויון בין כל בעיה החברה, הרמת קרנם של עניים, ואילו לאלה המכונים קיים שמאלנים אין ולא כלום עם צדק ועזרה להמוני העם העניים. כולם היו בטוחים שנשבר הקנה הרצוץ עליו נשענו. הם האמינו שניתן לעשות שלום עם הערבים, ולשם כך אפשר וכדאי לשלם כל מחיר, ולפתע ראו בשמחת תורה מי הם הפרטנרים שלהם, את מהותם של אלה שלשם הקשרים עמם נדקו עם את קשריהם הרגשיים עם רבדים כה רבים בעמם שלהם, ואתה מה? הכל התנפץ מול העיניים. ברור לכאורה שהם יחשבו מחדש את דרכם, יבדקו מחדש את השקפותיהם, ונראה אותם מדברים בצורה אחרת אחרי שאמרו טעינו. מי שחושב כך עלול למצוא את עצמו מוכה אכזבה, כך נאמר לפני חודש וחצי. היום כבר המילה עלול כבר לא רלוונטית, כי הוא מוצא את עצמו מוכה אכזבה. בני אדם לא משתנים ולא משנים, לא אורחות חיים ולא הרגלי חשיבה. רבים מאיתנו ישנו כמה לילות ומהר מאוד יתאוששו ויחזרו לרטוריקה המוכרת, להשקפות הישנות כחלב השב אל קיאו. הכל יעשה, ומלבד שלא יהיה צורך לבנות עולם מחשבתי ומעשי חדש. הוא שאמר שלמה, אם תקטוש את האוויל במכתשת, לא תסור יוולדו ממנו. וכל כך למה? על סמך מה נכתבים הדברים הקשים האלה? הרי רבים כבר החלו להרער בקול ולדבר בכיוון החרטה. כיוון שברור שלא מדובר בשמאל ערכי, אלא באנשים שחרטו על דגלם את מה שמכונה היום פרוגרסיביזם או ליברליזם, ובדרך כלל שניהם ביחד או אף אחד לא מהם, וזאת כדי שמאומה לא יעצור בעד מילוי תשוקותיהם ללא מגבלות, לא מגבלות של דת, לא מגבלות של חוק בו הם משתמשים כדי למנוע מגבלות, לא מגבלות של מוסר, לא מגבלות של כללי משפחה, לא מגבלות של מוסכמות חברתיות, לא מגבלות של חינוך. הם חרטו על דגלם ניהליזם מוחלט. החלום אודות השלום לא היה אצלם פועל יוצא של קדושת השלום, אלא כלי להתמכר לחיי ההפקר, לחיים ללא כבלים כלשהם. הם לא יוותרו על החלום, גם אם יתמלו לרגע רצון כנה לשנות, התשוקות לא ייתנו להם לוותר. הדרך היחידה שנותרה היא לטפל בשורש, לעדכן את מנוע התשוקות. באופן טבעי, אין לאדם כוח לשנות את תשוקותיו הנובעות מנטיותיו. ואכן הפסיכולוגיה לענפי השונים הטיפה לא לנסות להיאבק נגד אותן תשוקות, לכל היותר לכוון אותן לאפיקים פחות מזיקים. גם חז"ל לימדונו שבכל יום מצרו של אדם מתגבר עליו, ואם אין הקדוש ברוך הוא עוזרו, לא יכול לו. בדרך הטבע עובדה פסיכולוגית זו אמורה לגרום לאדם שכל מה שבנה והאמין בו מתנפץ מול עיניו לשקוע בדיכאון. הרי הוא מבין שנכשל. הוא מרגיש את טעמו המר של הכישלון. ויחד עם זה יודע הוא שכאשר יבוא שנית לידי ניסיון, ייכשל באותה צורה שוב. עם כל תוצאות הלוואי. אותן תוצאות לוואי שברגע זה הוא מודע, מודע היטב לכאב, לכאב הלב והייאוש הכרוך בהן. וכאן נכנס החידוש הגדול שחידשה ההשגחה האלוקית, מתנת התשובה. אדם שסולל מסלול חדש מן היסוד, עוקר את הסיבות שהביאו אותו לכישלון, וזה עצמו גורם לשמחה. וכגודל הקבע לכישלון, כך תגדל השמחה, אם יוכל להיות סמוך ובטוח, שבנה לעצמו מנגנון הגנה מפני כישלון דומה בעתיד, מנגנון זה כלול במה שנקרא תשובה. והנה, קראתי רק חלק מהמאמר שבזמנו הקראתי את כולו והדפסתי ופרסמתי את כולו. והנה המציאות תופחת על פנינו. אנחנו רואים איך נראית הדמוקרטיה, וזה לא עוזר לאף אחד להתפקח. אנשים שעל פי מיטב כלי הדמוקרטיה הגיעו לעמדת ראש ממשלה, פתאום מתגלים כחסרי אחריות, ורק האגו שלהם נמצא בראש מעייניהם, ואני לא נוקב בשמות, אבל כבר היו שלושה כאלה. בית המשפט העליון מנותק לגמרי מהמציאות שבה אנחנו חיים, וחוזר חזרה, באותה צורה כמו שכתבתי פה, כמי ששב אל אותם מאבקים ישנים שחלמו שעבד עליהם הכלח, ואנחנו יודעים שאין לנו שיעור, רק התורה הזאת. עד כאן ההקדמה שלנו. השאלות לא צריכות, לא אמורות, לא חייבות, ובכלל לא על הדברים שפתחתי. פתחתי רק כדי לשפוך את הלב, ולהראות שהדברים שנאמרו לפני חודש וחצי, למרבה הצער, מתחוללים מול עינינו. מספר הטלפון שלנו 03-593-93.
עכשיו איתכם על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
מספר הטלפון שלנו 03-593-93. ערב טוב. שלום.
שלום הרב.
שלום רכה, כן.
תראי, יש לי כמה שאלה. אנחנו יודעים, כמובן, מאמינים ויודעים, שהתורה הקדושה היא מגינה על עם ישראל, לימוד התורה, ריבוד לימוד התורה, הוא מגינה על עם ישראל, על כלות על עם ישראל, על החיילים, כל מיניים שנמצא בצרה. אני רציתי לשאול שאלה, שאני אבריך, כאילו, לומד תורה, משחיון, יש לי שאלה שקצת נגע לי במצפון שלי, רציתי לשאול את הרב מה הרב חושב. כן, שאנחנו רואים שהרוח בעם ובצבא בכלל נהיית יותר אמונית ויותר מתחברים, ורואים גם אנשים שהם לומדי תורה ביום יום שלהם, שנגיד יוצאים ומחרפים נפשם, שוודאי שהלימוד הוא משפיע על השמירה, ומצד שני גם ההשתדלות המעשית של הלוחמים בשטח. שאלה ותקן אותי אם אני טועה.
אני לא מבין לאן אתה חותר, קשה לי לתקן.
השאלה שלי היא, האם האדם שהוא עכשיו הוא לומד תורה, בעצם הוא יהודי שהולך בדרך ישראל סבא, ובשעת מלחמה הוא יוצא ומסכן את נפשו גם, זאת אומרת, מסכן את נפשו בלחימה. האם יש לו איזה מעלה מסוימת על אדם שהוא לומד תורה והוא לא מסתכן בגופו בפועל?
צריך להבין דבר אחד, יש פה בעיה יסודית איך בונים את היסודות המחשבה. את יסודות המחשבה לא בונים על פי הרגשות. יסודות המחשבה בונים על פי תורה. צריך להבין את זה, שעם ישראל מורכב משבטים. וגם היום, כשהחלוקה היא לא לפי שבטים ושורשי משפחה, הצרכים לא השתנו, ולכן החלוקה צריכה להמשיך להיות. בספר הזו על פרשת בעלותך כתוב שהסכם בין יששכר וזבולון לא היה רק בנושא של פרנסה ותורה, אלא גם בנושא של צבא ותורה. וכך אומר ספר הזוהר, בשעה שזבולון היה יוצא למלחמה, יששכר היה יושב ולומד תורה. ועל זה אומר החתם סופר, שלכן אמר, סמך זבולון בצאתך, ויששכר בו עליך, כי כל השבטים לפני שיוצאים למלחמה, היו דואגים ומקריבים קורבנות, ואילו זבולון היוצא בשמחה, כי היה לו את יששכר בעורף. מה זה זבולון? זבולון זה מי שמשלב תורה עם דרך ארץ. זבולון הוא זה שבנה בית מקדש, זבול זה בית מקדש, זבולון זה בית מקדש מעט בליבו. זבולון יושב ולומד יחד עם יששכר בדרך כלל. והגמרא במסכת מגילה, דף ג' עמוד א' אומרת, שבא המלאך ואמר להם, אמש ביטלתם ליהושע בן נון, אמש ביטלתם תמיד של בן הארבעים, ועכשיו ביטלתם תורה. שואל אותו, על מה באת? הוא אומר לו, אתה באתי שביטלנו תורה. מיד וילן בעמק מלמד, שאומרת הגמרא שלן יהושע בעומקה של הלכה. ורשי במסכת עירובין דף סמך ג' עמוד ב', כשמביאה את אותה גמרא עוד פעם, אומר שבאותו לילה שעליו בא המלאך לתת להם תוכחה, היו עוסקים במצור. כלומר, מי היה מושא התוכחה של המלאך? זבולון, אלה שנחמו, מהם הייתה תביעה, למה אתם לא משלבים תורה עם דרך ארץ? עכשיו צריך להבין, בו בזמן, יששכר רק לומד תורה. עליהם לא דיברו בכלל. מהחיילים גם כן הייתה תביעה. זה שכל אדם צריך להניח תפילין, וזה שכל אדם צריך להתפלל, וזה שכל אדם צריך לקבוע את עמדת התורה, ולברך כל בוקר ברכת התורה, וללמוד תורה, זה ברור. זה בכל זמן, בכל עת וכל שעה. והגית בו יומם ולילה. חוץ מזה יש כאלה, שתפקידם, תורתם ומנותם, ותפקידם ללמוד תורה, משום מה בימים האחרונים מגיעים אליי כל מיני מקומות שנראה לי שיש מקור אחד להם לבדוק את המקורות ההלכתיים לדבר הזה. אז אני מבין שמקורות ההלכתיים זה כל פוסקי דורנו והדור שקדם לנו, זה מספיק. הרב אלישיב, הרב אוזנר, הרב ודיה, הרב בן ציון אבא שאול, הרב רמושה פיינשטיין, רב שלמה זלמן אוירבך, רב שמואל אוירבך, רב מוישה שטרנבוך, כולם. פוסקים כך להלכה, אז ככה, שמקורות הלכתיים יש למחביר. להבין את העניין, אני מביא מקורות מהמקורות, כמו הזוהר שציטטתי, כמו הגמרא מסכת מגילה שציטטתי, כמו הגמרא מסכת סנהדרין דף מ"ט, שאומרת שאם לא דוד שהיה לומד תורה, לא היה יכול יואב לעשות מלחמה, ואם לא יואב שהיה עושה מלחמה, לא היה יכול דוד ללמוד תורה. כמו הגמרא מסכת מכות דף י', שגמרא אומרת, שכתוב בפסוק, עומדות היו רגלינו ושערי ירושלים, אם לא, שערי ירושלים שעוסקים בהלכה לא היו יכולים רגלינו לעמוד במלחמה. כמו הגמרא במסכת נדרים דף למדי עמוד ב' שאומרת, מפני מה ירדו בני ישראל למצרים והשתעבדו ב-400 שנה? רבי אברהם אומר, מפני שאברהם אבינו עשה ענה גריה בתלמידי חכמים, והגמרא מביאה עוד שני טעמים. אמרה לא אומר ששלושת הטעמים נכונים, כי יש עבדות, גלות ושעבוד. וה-400 שנה זה הגלות. והגלות הייתה בגלל שאברהם אבינו עשה ענה גריה בתלמידי חכמים, ועל זה אומר מהר"ל שהיה צריך אברהם להאמין ולא לקחת למלחמה את מי שלא צריך לקחת למלחמה. ואני יכול להביא עוד הרבה מקורות. אני חושב שזה מספיק, ובדיוק באותה מידה, כמו שאדם שתפקידו להיות בדרגה גבוהה, מפקד של יחידות טכנאים של חיל האוויר, שמתחזקות את המטוסים, ודואגות שהמטוסים הללו אכן יצאו בשלום ויחזרו בשלום ויעשו את מלאכתם בנאמנות במצוקה. אבל הוא לא מסתכן, והוא לא... איש מהם לא נפל. אם הוא יקנה באנשי הקומנדו הימי, וירצה להיות שבועיים גם קומנדו ימי, מה נגיד לו? אם הוא יקנה בסיירת מטכ"ל וירצה להיות יום בשבוע סיירת מטכ"ל, מה נגיד לו? נגיד לו שכל אחד עושה את התפקיד שלו. הרב נריה, הרב משה צבי נריה, ראש ישיבות בני עקיבא, כתב משנת תשכ"ח, מאמר בכתב עת גבילין. והוא כותב שם, למראה ההתלהמות נגד בני הישיבות, נראה כאילו כל ההיסטוריה היהודית פרחה לאנשים מהראש. הוא אומר, נכון שבימינו, בני הישיבות שתורתם אמנותם, נמצאים במקום שהם אינם מסתכנים, לעומת האחרים שלצרינו הגדול מסתכנים. אבל במהלך ההיסטוריה, לא תמיד זה היה ככה. ולא זה הקריטריון. הקריטריון הוא לפי התרומה ותרומתם הרוחנית שמשתלבת עם התרומה הגשמית ונותנת לה רוח גבית ונותנת לה את הכוח ונותנת לה את המשמעות ונותנת לה את האמצעים הרוחניים לפעול, היא חשובה לא פחות ואף יותר מכל החי ללוחם, כלשונו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק באיגרת תו תו יוד, שהוא מדבר על מלחמת מצווה גדולה מאוד, והיא גדולה מזו. אני מצטט מילה במילה, ראינו את חומרת האיסור לעשות הנגרה בתלמידי חכמים, אפילו על מלחמת מצווה גדולה מאוד. הוא מסכם את האיגרת הזו ואומר, על כן, מי ישיבות שתורתם אמנותם מסייעים לחי ללוחם, לא, מסייעים למאמץ המלחמתי, לא פחות ואף יותר מכל החי ללוחם.
זאת אומרת, לוחם שרוצה לתרום יותר לפי המקורות, שילך לכולל?
לא אמרתי זה. שילך לשאול את, את, את רבותיו מה התפקיד שלו. לא, 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 לא אמרתי זה, אמרתי, דיברתי על, על, על אלה שתורתם אמנותם. לא דיברתי על מי תרום יותר או מי תרום פחות. כל אחד יש על מחלב ואיש על דגלו. אבל ודאי וודאי שהחייל הזה של תורה הוא חייל שסובל מכוח אדם חו. פחות, וצריך להגביר אותו ולחזק אותו במיוחד בשעת מלחמה.
שאלה שאלה רב?
בבקשה.
ואני שומע את השיעורים של הרב בפעם, אני שמתי לב שכשמדברים על נבידת הביטחון, אז הרב כאילו מעמיד את הבן אדם מגם על הקרקע. אני צריך לעשות מה שהוא צריך לעשות, יש לנו שצריך לעשות בדרגה שלו, שלא יהיה יפרח באוויר יותר ממה שהוא באמת זה. עכשיו, רציתי לשאול. הרי, כשאדם לא עושה את ההשתדלות המוטלת עליו בדרגתו, לכאורה יש עליו תביעה והוא לא ישיג את חפ... לכאורה, יכול שהוא לא ישיג את מה שהוא חפץ. אם זה בניין של פרסה או בכל עניין אחר. בריאות וכדומה. השאלה, אז כשאדם רוצה, מצד שני, כשאדם רוצה כן לעשות את ההשתדלות, אמרו לו, תיזהר לא לעשות השתדלות יותר מדי, כי יש כאלה שממש... שוברים שזה, אתה פוגם בזה. אבל אתה סתם כאילו, אתה יוצא מהגדר הרצוי, וזה כאילו סוג של עוון מסוים. מה, איך אדם ימדוד את עצמו מצד אחד שלא יתאבע על חוסר השתדלות, מצד שני,
אדם,
אדם, ואם הוא רוצה להשתדל אותו מידה כדי שלא יתאבע, קובעים אותו מצד שני.
כמו שכל מה שאמרת הוא נכון. הבנתי. כיוון שכל מה שאמרת הוא נכון, אז שום דבר לא נכון. הווה אומר, כל מה שאמרת הוא נכון ברמה העקרונית. אבל אי אפשר לקחת את כל זה ולהלביש את זה על אדם אחד. כי לכל אדם יש את האיזון שלו. אלא מה, אתה שואל בצדק, מאיפה אני יודע מה האיזון שלי? אנחנו תמיד נהיה בדילמה הזאת. אם אני עושה השתדלות, תמיד אני אחשוב, אולי דורשים ממני פחות השתדלות ויותר מביטחון. אם אני לא עושה השתדלות, אולי זה נובע מעצלנות, או סתם מפוזה ורושם, ויעמיד אותי בניסיון, ואני לא יוכל לעמוד בו. ולכן, אז, האיזון הזה בין ביטחון והשתדלות, זה אחד מהעבודות הקשות שבמקדש לדעת בדיוק לכל אחד, כי זה, התשובה היא תשובה אינדיבידואלית לכל אחד. ואם יש לאדם רב שמכיר אותו, שיתייעץ ברבו ויעשה בדיוק מה שרבו אומר לו.
תודה רבה רבה.
ברוכים תהיו. ערב טוב.
הלו?
ערב טוב.
ערב טוב הרב. הרב, רציתי לשאול שתי שאלות קצרות. הראשונה לגבי ארמית. השפה הארמית זה שפה שאנחנו יודעים שהיא שפה מדוברת היום, קיימת. והיום השפה הזאת, אומנם ארמית קצת יותר מחודשת, היא בעיקר בקרב אנשים שנקראים אנש דידן, זה סוג של חבל בפרס. והם לא, והארמית היא לא מדוברת בהגייה. אני גם לומד בהגייה אשכנזית את הארמית, כי זה מביא את החיות בלימוד. השאלה היא לגבי הקדיש. איך, אם הארמית היא צריכה להגות כשפתה, אז איך אפשר להגיד ארמית בהגייה שהיא, לא יודע, יכול להיות שיש לזה מקור, בגלל זה אני שואל את הרב
כזה. אנחנו לא יודעים, מה שהם מדברים זה לא ראה לשום דבר. כי אין להם את מנגנון ההגנה של המסורת, ובוודאי שגם אצלם משתבשו דברים, ולכן מהם אי אפשר להביא ראיה לכלום. וזה גם לא משנה. כי גם השינויים שחלו במשך הדורות בכל מיני דברים, כמו למשל בטעמי המקרא, שיש ניגונים שונים וכל אחד שומר על ניגוני עדתו, והכל נעשו בהשגחה. אנחנו לא עושים, כשאנחנו מתפללים, אנחנו לא אומרים את הצורה שבה אנחנו אומרים, בגלל שאנחנו בטוחים שאנחנו מכוונים לצורה שבה אמרו לפני 2000 שנה. אלא בגלל שככה אבותינו אמרו, וככה קיבלנו מאבותינו. אז ממילא מי שקיבל מאבותיו בהגעיה כזאת, הוא אומר בהגעיה כזאת, גם בין אלה שמתפנים בהברה אשכנזית, יש הבדלים כרחוק מזרח ממערב, אלה שמתפנים בהברה חסידית, וגם שם יש גוונים שונים, ואלה שמתפנים בהברה של יהודי גרמניה, ואלה שמתפנים בהברה של יהודי ליטה, זה הברות שונות, וסגנונות שונים, וכולם אהובים וכולם ברורים, וכל הנוסחאות הללו עולים כמקהלה אחת לפני הקדוש ברוך הוא. אנחנו לא מתווכחים איזו הגעיה היא ההגעיה המקורית והאמיתית, כי זה בכלל לא משנה.
הבנתי. עכשיו, אני רוצה לשאול הרב עוד שאלה, איך מתווכים לילדים היום מציאות של חילונים? זאת אומרת, הבן שלי בן גזור גיל 4, אז שהוא רואה אדם שלא שומע תורה ומצוות, אז הם בדרך כלל אומרים, הוא גוי. איך מתווכים להם את המציאות הזאת שהשכם והערב יש אנשים שהם לא שומע תורה ומצוות? לפעמים זה, במקרים מסוימים, זה גם בני משפחה, קרובה.
אני רוצה להגיד לך שאני גדלתי בנתניה. כשאני הייתי בנתניה, נתניה הייתה נחשבת כעיר הפשע של מדינת ישראל. הבדיחה העממית הייתה אומרת, כשאתה רוצה להגיע לנתניה, סע בכביש החוף צפונה, כשתשמע יריות תפנה שמאלה. אנחנו היינו חרדים בודדים, ואני יכול להגיד לך שאני לא זוכר בשביל כל השנים שהייתי בנתניה שום ילד במשפחה חרדית שירד מהדרך, והיינו מוקפים אנשים שאינם שומרי תורה ומצוות. וכשהייתי יוצא עם אבא שלי מהבית לבית הכנסת בשבת, השכן היה אורז את ציוד הפיקניק על האוטו, ושהיה רואה את אבא שלי, הוא היה מתחבא מאחורי אותו, כי הוא היה מתבייש לפגוש אותו, כי הוא היה חושש שאבא שלי יגיד לו שבת שלום, והוא התבייש. אבא שלי כמובן מעולם לא העיר לו. אז אנחנו ידענו מי על הגובה, ואני ידעתי שלי יש ים ביום שישי, שאבא שלי לוקח אותי לחוף הים בקריית צאנז, ובשבת יש לי שבת, ולא, יש ים בשבת, אבל אין לו אף פעם שבת. אז ידענו איפה אנחנו ואיפה הם. האנשים האלה לא לימדו אותם, והם לא יודעים, ולכן הם לא שומרי תורה מצוות, ככה הייתי אומר לילד. וכשאתה תגדל, אולי אתה תלמד אותם, אולי אתה תרם לדוגמה, והם יראו איך נראה ילד ששומר תורה מצוות, והם גם ירצו לבוא. זה הכל.
לא להסתיר את זה.
קודם כל לא להסתיר את זה, חוץ מזה בוודאי שלא להגיד שהם גויים, חלילה וחס.
ואם אפשר, עוד שאלה קטנה, אני רציתי לשאול, לאחרונה היה זה דיון שהיה משהו, אני פחות מעורה בפרטים, לגבי המס על השתייה המתוקה, להחזיר, להוריד, והדיון הזה היה מאוד מאוד חזק אצלנו באוכלוסייה. עכשיו, אני מנסה לשאול, האם אנחנו לא טועים שאנחנו דנים את הדיון הזה, ולא פשוט אומרים, רגע, חבר'ה, זה הוצאות שבת חוזרות, אז שיעלה 30 שקל גם לבקבוק, מה זה משנה?
אתה פונה לכתובת הלא נכונה, כי אין לי שום מושג כמה עולה בקבוק, והנושאים האלה לא פשוט, אני בכלל לא מבין, לא בגלל מה שאתה אומר.
לא, הנקודה אחרת, זה שאנחנו דנים בדיונים האלה, ולא אומרים, מה זה נוגע אלינו, בסוף מה שנגזר.
אני לא חושב שהגישה הזאת שאתה אומר היא הגישה הנכונה. משום שאנחנו לא אומרים דבר כזה אף פעם, ואנחנו חיים בתוך עלמנו, ולא כולנו בדרגה הזאת. מי שבדרגה הזאת, בדרגה הזאת. אבל אנשים הולכים לחפש מבצעים, אנשים הולכים לחפש דברים יותר זולים. אני לא שמעתי שאדם הולך לקנות כל מה שהוא רואה, בגלל שהקדוש ברוך הוא ישלם, למה שהוא ישלם? וגם הוצאות של שבתות זה ימים טובים, זה רק משהו קונה באמת נטו לצורך השבת, לא משהו מנצל את השבת כדי למלא את גרונו. ולכן אני מסתכל על זה מכיוון אחר לגמרי, אני פשוט לא מבין למה אנחנו צריכים להתעסק עם זה. אנחנו צריכים להתעסק עם עניינים הקרובים יותר לליבנו, ואנשי הציבור שלנו וזה צריכים להתעסק, לא בעניינים האלה. אבל מה, אם הם עושים בהנחיית רבותיהם, אז זה בסדר גמור.
שכוח
הרב,
תודה רבה על הכל, באמת,
שמבורך אתכם. ברוכים תהיו. ערב טוב.
שלום לך, יברכך שמי שמריך. רציתי לשאול, כשעם ישראל אמרו נעשה ונשמע, האם כולם בתחום אמרו נעשה ונשמע, ואיך יכול להיות שאמרו נעשה ונשמע? קודם כל צריך לשמוע ואחר כך לעשות. ואחר כך הקדוש ברוך הוא מלך מלכי מלכים, הוא אמר לעם ישראל, אם תקבלו את הטראומה טוב, אם לא, פה תהיו מתחת להר, אתם תמותו כולם. אבל מה הולך? הם קיבלו את הטראומה, לא קיבלו את הטראומה, אחר כך שהוא הוכיח אותם אחר כך.
טוב, זה נושא, זה לא שאלה, זה נושא, וזה נושא ארוך מאוד. אני רק אומר דבר אחד, דבר אחד פשוט. הם, כשעם ישראל הגיע למרגלות הר סיני, אז הם אמרו, נעשה ונשמע, ואין הכוונה שהם הולכים לעשות לפני שהם שומעים. הרי ברור, באותה שעה שאמרו ישראל, הקדימו ישראל, נעשה ונשמע, אמר הקדוש ברוך הוא, מי גילה רע זה לבני שמלאכי השרת משתמשים בו. מלאכים עושים לפני שהם שומעים, מה הם עושים? אם הם לא שומעו, מה הם עושים? התשובה היא שקודם ואחר כך, זה לא רק עניין כרונולוגי, זה לא רק עניין של זמן. זה גם עניין, ובעיקר עניין של סיבה ומסובב. זה שאומרים שהאב קודם לבן, זה לא רק בגלל שהאב הופיע על במת ההיסטוריה כמה שנים זניחות לפני הבן. אלא בגלל שהאב הוא סיבה לבן, והבן הוא לא סיבה לאב. והסיבה תמיד קודמת לתוצאה, גם אם הוא מופיע אחרי התוצאה. לפעמים הסיבה מופיע אחרי התוצאה, אבל היא קודמת לתוצאה, כי היא גרמה לתוצאה. שאלה מה גורם למה? יש אדם, כשבא הקדוש ברוך הוא לאומות העולם, הם שאלו מה כתיב בה? אז הוא אמר לכל אחד מהאומות את הדבר שהכי קשה לו לקבל. זה נראה כמו מכרז מוטה. למה הוא עשה את זה? התשובה, שברגע שהם הפסידו את התורה, התשובה היא שהם הפסידו את התורה, לא ברגע שהם אמרו, אי הכי לא בעינה, אלא ברגע שהם אמרו מה כתיב בה. כי גם אם הם היו שומעים וזה היה מוצא חן ביניהם, הם לא היו מקבלים את זה כי השם נתן, הם מקבלים את זה כי זה מסתדר להם. הם שומעים, והשמיעה גרמה לעשייה. זה נקרא הקדמת שמיעה לעשייה. לעומת זאת, העם ישראל אמר, אנחנו מאוד מאוד רוצים לעשות, אבל אנחנו לא יודעים מה לעשות. לכן אנחנו רוצים לשמוע. כלומר, הסיבה שהם רצו לשמוע, זה בגלל הרצון לעשות. זה נקרא הקדמת עשייה לשמיעה. אני אתן לזה משל כדי להמחיש את זה לכל השומעים. נתאר לעצמנו שני זוגות צעירים מגיעים לחנות תכשיטים. הזוג הראשון, מהרגע שהתחתנו, היא מבקשת ממנו מתנה. והוא לא רוצה לקנות מתנות. הוא לא רוצה, הוא רוצה שהיא תחיה, שונא מתנות יחיה, הוא לא קונה מתנות, הוא לא רוצה לקלקל אותה, הוא רוצה שהיא תאריך ימים, והיא לא מרפה, היא מבקשת ומבקשת, ומגיע יום האירוסין, ויום הנישואין, ויום הולדת, ויום האם, ויום החתול, שום דבר, הוא לא קונה מתנות. עוברים שנים, והיא לא מפסיקה לבקש. כמה זמן הוא יכול להחזיק מעמד? אם אבן הוא נימוח, אם ברזל הוא מתפוצץ, הוא נכנע. הוא אומר, את יודעת מה? שמעתי כל כך הרבה שאת רוצה מתנה. אני אקנה לך. מה את רוצה? תכשיט. נכנסים לחנות, היא בוחרת, הוא שומע וקונה. אז הוא השני בדיוק להפך. מהחתונה הוא רוצה לקנות למתנה, והיא לא רוצה כלום. היא לא צריכה כלום. והוא מבקש ומתחנן, הוא אומר לה, אני לא אקנה מה שלא ימצא חן מלך, תגידי לי מה את רוצה. שום דבר היא לא אומרת, מתעקשת. יום האירוסין, יום הנישואין, יום האם, יום החתול, שום דבר. אבל כמה זמן היא יכולה להחזיק מעמד? בסוף היא אומרת, אתה יודע מה אתה כל כך רוצה, תקנה. מה את רוצה? תכשיט. מגיעים לחנות תכשיטים, היא בוחרת, הוא שומע וקונה. בעל החנות רואה שני סיפורים אותו דבר. בשניהם קדמה השמיעה לעשייה. בשניהם קודם הוא שמע מה היא רוצה ואחר כך הוא עושה. אבל אנחנו הרי יודעים מאחורי הקלעים כמה גדול ההבדל. במקרה הראשון, השמיעה גרמה לעשייה, בגלל שהוא שמע שהיא רוצה תכשיט, אוי כמה שמע, נהיה לו חור בראש מרוב שהוא שמע, אז זה גרם לו לעשות. במקרה השני, הרצון שלו לעשות גרם לו לשמוע, כי בלי לשמוע הוא לא ידע מה לעשות. זה הכוונה, הקדימו נעשה בלי לשמוע. אחרי שהקדימו עשייה לשמיעה וביטאו בכך את רצונם העצום, לקבל את התורה, וממילא מבחינתם, מבחינת הקלה, היא כבר רוצה לעמוד תחת החופה ולהתקדש לחתנה. הקדוש ברוך הוא מצידו רצה להראות שמצידו הנישואין הללו אין להם ביטול. מכיוון שכל נישואין בעולם יש להם ביטול פוטנציאלי על ידי גט, יש רק סוג אחד של נישואין שאין להם ביטול, וזה אחרי מעשה אונס, ולא תהיה לאישה לא יוכל לשלחה כל ימיו, אז כך שהוא כפה אותם, אבל אם הוא היה כופה אותם בלי שהם היו אומרים נעשה לנשמע, אז הקידושין לא היו תופסים. כי אם הקלה לא רוצה, אז אין קידושין. אחרי שהקלה ביטאה את רצונה, לכאורה לא צריך היה את המעשה הכפייה כדי שהיא תבוא לקידושין, אבל החתן רצה לעשות את זה בכפייה כדי להראות שמבחינתו אין לזה ביטול עולמית. כך לומד מהר"ל מפרקת הסוגיה באחת הדרכים שלו.
טוב, תודה רבה, וכמו שזכינו להביא ניסים בשפע, גם נזכה להביא ניסים בשפע להביא גאולה. תודה רבה לכם.
תודה רבה, כל טוב. ערב טוב.
כן, שלום הרב, ערב טוב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול בכתובה שתי שאלות, שאלות שלא קשורות אחד לשנייה. שאלה ראשונה, ראיתי פעם באחד העלונים שהביאו שם בשם איזה רב, שעיקר התכלית של האדם בעולם הזה זה לחיות באמונה שלמה שכל מה שעובר, כל מה שקורה לו בחיים זה הכל מהשם והכל לטובה. מצד שני, המצד ישרים בתחילת הספר שלו כותב שהתכלית של האדם בעולם הזה זה לעשות מצוות וללמוד תורה. צריך לשאול האם מה שאני ראיתי באלון הזה, האם זה נכון? מי זה נכון? אם זה סותר אחד את השני או שזה כן מתחבר?
קודם כל זה לא סותר אחד את השני, חוץ מזה אני לא כל כך מתלהב מהסגנון שבגלל שאדם רוצה לחדד משהו, אז הוא אומר שזה העיקר. העיקר זה לעשות רצון השם. האדם לא נברא אלא להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו, ואומנם עיקר המקום הזה זה בעולם הבא, בעולם הזה זה רק הכנה. העיקר זה לעשות את רצון השם. אפילו מה שאומר רמח"ל שאדם לא נברא אלא להתענג, זה מבחינת הקדוש ברוך הוא ברא אותנו להתענג. מבחינתנו אנחנו צריכים להתענג כי הקדוש ברוך הוא רוצה שנתענג. העיקר זה לעשות רצון השם. עכשיו רצון השם מתגלה בתורה. אני מאמין שהתורה הזאת לא תהיה מוחלפת ולא תהיה תורה אחרת ואת הבורא יתברך שמו. סך הכל של כל רצונותיו הוא גילה בתורה, וממילא העיקר זה לחיות על פי תורה, על כל פרטיה ודקדוקיה. ואין בתורה דבר שהוא עיקר יותר מהשני, חוץ מהלכות דחייה של עשה דוחה לא תעשה, של עוסק מצווה פטור ממצווה, וזה גם כן חלק בתוך המערכת. ולכן העיקר זה לעשות את רצון השם. כל זמן וזמן הרצון שלו, וצריך להבין את זה. אני, גדולי ישראל הקדישו כל רגע ללימוד תורה, ואם היה רגע שהם היו צריכים ללכת לקיים מצוות, ונניח מצוות לפסח, שמירת החיטים מהקצירה, ללכת לחפש את רוג, אז היו כאלה שרחמו עליהם, הרי אנחנו רואים שהוא כל כך אוהב ללמוד תורה, ועכשיו הוא צריך להפסיק את הלימוד כדי לחפש את רוג, והם טעו טעות גמורה. הוא לומד תורה כי זה רצון השם. ואם עכשיו רצון השם שהוא ילך לחפש את רוג או לחפש מצות, אז זה רצון השם. המטרה היא לעשות את רצון השם. האמונה זה רצון השם, הכל רצון השם. הוא גילה את זה בתורה טוב וציווה, ציווה, ציווה את הכל והניח את העול הזה על כתפיינו.
אז
מילה
יוצא שגילו יכול להיות לעולם זמנים שרצון השם יהיה כך ובזמנים אחרים.
לא, רצון השם הוא תמיד אותו דבר. אבל הוא גילה, זה רצון השם, זה דבר אחד, לעשות את רצון השם. עכשיו, אדם שיתקע בשופר בבוקר במקום להגיד קריאת שמע, אז הוא לא עשה את רצון השם, למרות שתקיעת שופר זה רצון השם, והוא גם כן יצטרך קצת טיפול תרופתי, כי הוא משונה. הרצון השם מתבטא בתורה, ויש לתוכנית האלוקית זמנים ומקומות, וכל דבר צריך לעשות בזמן הנכון, במקום הנכון, במידה הנכונה ובצורה הנכונה.
אוקיי, עכשיו רוצה לשאול גם עוד שאלה בשטרה, ואני זכיתי בחור שם להיות בחור ישיבה, ורציתי לשאול שתמיד שמעתי מרבנים בזה שהעיקר בלימוד זה הלימוד בעיון, ללמוד את הגמרא, את הסוגיה בעומק ובעמל ולהבין כל דבר ודבר. אז רציתי פשוט להבין את העניין שגדולי ישראל שקבעו את הסדר היום שבחור ישיבה, קבעו שהסדר א' יהיה סדר א' יהיה סדר של עיון, והסדר ב' וג' זה יהיה סדר של לימוד בקיאות. אז בעצם אני רוצה שרוב היום בחור במקום להתעסק בעיון ובעמל ולהבין כל פרט ופרט, הוא מתעסק בלימוד הבקיאות, שלא שהוא פחות חשוב, אבל הוא פחות בוודאי שהוא פחות בעיון. אז השאלה שלי כאילו להבין למה זה ככה, האם באמת העיקר זה
לימוד בעיון ובעומק. צריך להבין את הדברים האלה. השפה צריכה להשתנות אחרי שכבר מתרגלים ללימוד. רמח"ל בדרך השם, שעה רביעי, פרק ב', כותרת הפרק זה בתלמוד תורה, אומר שהקדוש הוא ברא שפע שיורד לעולם, שהוא מעין אמיתת הימצאו. והשפע הזה יורד לעולם ונותן לעולם קיום, ואם נוסיף את מה שבחיים אומר, בחיים וולוז'ין, בשער ד' פרק י' א', שמיעוט אורו של העולם או ריבוי עושר, ריבוי השפע או מיעוטו, הכל תלוי לפי הלימוד שלנו בו, בתורה, השפע הזה יורד לעולם על ידי לימוד, היגיון בתורה והשכלה בתורה. היגיון זה לקרוא והשכלה זה להבין. כשאדם רק הוגה בתורה, זאת אומרת קורא ומבין את המילים, יורד דרגה נמוכה של השפע. וכשאדם משכיל, יורד דרגה גבוהה הרבה יותר. וככל שהוא משכיל יותר, כלומר מבין יותר, יורד דרגה גבוהה יותר. זה העניין של לימוד, לימוד. כל לימוד צריך להיות כזה. בישיבות אנחנו מלמדים איך ללמוד. ויש פה בעיה. מצד אחד, הלימוד צריך להיות בעיון. מצד שני, אדם שאיננו בקי, הוא לא יכול ללמוד בעיון. לכן יש את הרבנים שהם אומרים שיעורים שהם כן בקיים, וכשהם אומרים את הדברים שהם בנו, הם בנו את זה על בסיס הבקיאות שיש להם, והם מלמדים אותנו איך ללמוד. אבל גם אנחנו צריכים לרכוש בקיאות. אחרי שנרכוש בקיאות, אז כל הלימוד שלנו יהיה בעיון. ופעם אחת משה פיינשטיין, שמעתי את זה מהבן שלו רב רובן, פעם אחת הוא כינס את כל המלמדים של תפארת ירושלים, את כל הרבנים, את כל ראשי הישיבה. וזה היה כשמישהו ניסה לשנות את הסדר. הוא אמר להם, רבותינו לימדו אותנו שמהמסכתות הללו שאנחנו לומדים בישיבות, לומדים איך ללמוד. ואת הכמות ואת האיזון, גם זה ראשי הישיבות אמורים למדוד ולדעת בדיוק. באמת שזה לא אותו דבר אצל כל אחד. יש אחד שיגדל בתורה אם הוא יקדיש יותר בצורה כזאת, ויש אחד יגדל בתורה אם יקדיש יותר בצורה של לימוד המחשבה ולימוד ההיקף. ובשביל זה יש לכל אחד את רבותיו שידריכו אותו איך לעשות זאת.
זאת אומרת, אז בחור כאילו צריך בעצם להשקיע את הכל שלו בשניהם באותו דבר?
בחור צריך להשקיע בדיוק לפי שרבותיו מדריכים אותו. אי אפשר לתת הנחיה כללית, כי זה שונה מאדם לאדם. בשביל זה יש ראשי ישיבות במקום, והרב נויר של שעונה תשובות ברדיו קול חי, לא רק שהוא לא מוסמך לתת להדריך בזה, הוא ודאי לא יכול לדבר לאנשים שלא מכיר ולתת עצות מרחוק.
אבל באופן כללי כאילו שניהם מצרכים בשביל ה...
בוודאי, בוודאי.
תודה רבה,
שקוע לדעת. כל טוב. ערב טוב.
אני עובר לרב נגשן, לרב נגשן, ביי.
הלו.
שלום, ערב טוב.
שלום, ערב טוב הרב.
כן.
יש לי כמה שאלות, שקוע על כל השיעורים, על כל השידורים והשיעורים של הרב, מאוד נהנים. שאלה ראשונה, הרב, יש לי שאלה לגבי השיעור, הרב דיבר הרבה בשיעור ביום חמישי, לגבי הנושא הזה של חושך, שאלה, לא יודע, שאלה, אבל אולי קצת, הרב יאיר את עיניי, כתוב שתלמוד בבלי הרי זה חושך, הגמרא אומרת. ורציתי לדעת הרב, כאילו, למה קורה לזה חושך? לפי ההסבר של הרב.
זה בחינות אחרות, בכל דבר יש את הבחינה שלו. כתוב, מחשקים או שיבני, והשם זה תלמודה של בבל. הכוונה היא שתלמודה של בבל נוצר במקום של חושך. וכמו שהוא נוצר במקום של חושך, אז, ותפקידו היה להאיר בתוך החושך, לכן הוא עשוי כפי שהוא עשוי, עם כל החישובים והפלפולים והחשבונות וההו אמינות והמסקנות והקושיות והתירוצים. הרי כתוב שגם במצרים, ויבידו מצרים, הרי במצרים ודאי שהיה חושך, ויביד לפני שהאיר אור הגאולה, ויבידו מצרים את בני ישראל בפרך, בחומר ובלבנים, אומר הזוהר, בחומר זה קל וחומר, ובלבנים זה ליבונה של הלכה, כלומר, הלימוד בצורה הזאת, כפי שלומדים בתלמוד הבבלי בעיקר, שהתלמוד הירושלמי הוא יותר קרוב, מגיעים יותר מהר למסקנות, מגיעים יותר מהר הלכה למעשה, אין את כל החשבונות הסוגיות בהיקף ובצורה של התלמוד הבבלי. זה לא שהתלמוד הבבלי הוא חושך. בבל היא חושך. במחשקים או שיבני זה תלמודה של בבל שנוצר במחשקים. הוא נוצר במחשקים כדי לשבור את החושך וכדי ליצור את האור מתוך החושך ובתוך החושך.
הבנתי. הרב, עוד שאלה לגבי מחלוקת בית הלל ובית שמאי. הגמרא אומרת אלו ואלו דברי אלוקים חיים. ונפסקה הלכה כמו בית הלל. מה הרב יכול להסביר לי אם אפשר, אולי הקצה המזלג, לא מאמין שבשידור אפשר כזה דבר, אבל כאילו... אם בית שמאי זה גם דברי אלוקים חיים, אז את אומרת זה ניתן מסיני על ידי משה רבנו? זה הכוונה?
תראה, כשהגמרא מביאה מחלוקת בין אביתר ליונתן בעניין פני גש בגבעה, מה היה שם? אביתר, רבי אביתר אומר ככה, רבי יונתן אומר ככה, פגש רב נתן את אליהו הנביא ושאל אותו מה עשה הקדוש ברוך הוא, אז הוא אומר, אביתר בני אומר ככה, ויונתן בני אומר ככה. בוודאי שקודם כל הכלל של אילו ואילו דברי אלוקים חיים חל על כל המחלוקות שהם לשם שמיים. אומנם הערל אומר שממש אילו ואילו דברי אלוקים חיים בדרגה הזאת זה רק שמי והילל, אבל זה עניין של דרגות, אבל כל מחלוקת של השם שמיים סופה להתקיים, הכוונה כל מחלוקת של השם שמיים סופה להתקיים, הכוונה ששני צדדי המחלוקת מתקיימים, למרות שרק צד אחד הוא הלכה למעשה. והלכה למעשה זה רובד אחד, מה שמתאים להלכה. אבל זה לא אומר שהצד השני הוא לא אמת. הוויכוח בין שמיים ובית הלל לא היה מי אומר אמת ומי לא. הוויכוח של שמיים והלל, שלכל אחד הייתה דרכו שלו ואת שיטתו שלו, כך למשל את ההבדלים בגישה לגבי הכנות לשבת, ששמי היה כל יום מכין לשבת, והילל היה כל יום לוקח לאותו יום ובוטח בשם שיזמן לו לשבת. זה גם כן אפשר, גם בזה אפשר לחלוק. מה צריך להנהיג בעולם? איזה שיטה מתאימה לעולם? ובכלל, האם שיטת בית שמי, שהייתה יותר קרובה לעיקוב הדין את ההר, היא מתאימה להנהגת העולם עכשיו? או שיטתו של הילל, היא מתאימה. ועל זה יצא בת קול ואמרה אלו ואלו דברי אלוקים חיים, ובית הלל זכו.
זאת אומרת שיכול להיות שיהיה מצב שפעם, אי פעם, בעתיד לבוא יקמו כמו בית שמי את הדברים?
זה לא שזה יכול להיות, אלא כך כתוב, שלעתיד לבוא תיפסק הלכה כמו בית שמי, ודאי.
איפה זה כתוב, אם אפשר לדעת?
כתוב.
זה גמרא?
זה לא גמרא, זה כתוב, אני חושב שזה כתוב במפורש בכתבי רב צודק הכהן, ובעוד מקורות של מחשבה.
הבנתי, עוד שאלה אחרונה, אולי, עוד שאלה, אוקיי, עוד שאלה אחרונה, לא רוצה להרכיב את הציבור, אולי בטח, עוד שאלה אחרונה, אני לא רוצה קצת יותר מדי לפרט דברים, אבל בכלליות, אני אומר לרב, אני מתעסקים בקירוב שנים, כבר מעל 20 שנה, השם זיכה אותנו. ואחד מהדברים שהיום אנחנו עושים, בתקופת המלחמה, אנחנו מגשים בבתי מלון, כל הפעילים, ומנסים שם לקרב אנשים. פחות או יותר הרבה מקבלים אותנו, במקומות של הקיבוצים פחות מקבלים אותנו, אבל גם שמקבלים אותנו, אתמול ניסו להיכנס למקום כזה, ללא הארי אני קורא לזה, וניגשה שם אישה אחת, לא מכירה אותנו, ולא מכירה, לא הכרנו לו כלום, היא איבדה בן באסון המסוקים, לא עלינו.
כן.
וכתוצאה מזה היא כאובה, הייתה מאוד מאוד כאובה, ומאוד כועסת כביכול, היא הרתה שהיא כועסת על הציבור החרדי וכו' וכו'. לא היה לי בפרטי, אבל היא אומרת לי, בחמש דקות שסיימתי לדבר איתה, לא התווכחתי איתה, רק רצינו בכלל לשבת לשיח מכבד. היא אומרת לי, מבחינתי אתם מיסיונרים. עכשיו, כשהיא אמרה את זה, אני אכלתי, אני 20 שנה בקירוב, אני בחיים לא נפגעתי מהדבר הזה, כי אם אתה בקירוב, אתה יודע מול מי אתה עומד. השאלה אם שווה להתווכח איתו או לא. אבל כשבן אדם אומר לך שאתה מיסיונר בפתיחת הדבר, האם באמת מצד הכבוד של התורה להמשיך לדבר איתו בכלל?
השאלה אם להמשיך לדבר או לא תלויה לפי המבייש והמתבייש. אני לא יכול לתת הנחיות לאף אחד.
אבל זה לא במפגיעה אישית הרב. אני שואל לבחינה, אם ככה מסתכלים על שתי חבר'ה שבאים לחבק אותם.
אני הבנתי. אני אומר שוב. אני לא יכול לבוא ולהגיד להמשיך לדבר כשאני לא יודע מי המדבר, ואני לא יכול להגיד שצריך לא להמשיך לדבר כשאני לא יודע מי המדובר. ברמה העקרונית, האנשים האלה הם המועמדים מספר אחד להתקרב. כי ככל שאדם הוא יותר כואב ויותר מטריס, זה סימן שהוא יותר קרוב יחסית. ולמה? אלי ויזל אמר בזמנו שההפך מאהבה זה לא שנאה, ההפך מאהבה זה אדישות. האדישים, אלה ש... מסתכלים עלינו ככה, כן מתעניין, לא מתעניין, יותר רחוקים מאלה שכועסים. חוץ מזה שהמילה מיסיונרים שהיא אומרת, היא לא מכירה אותנו, היא לא יודעת מה אנחנו עושים, היא לא יודעת מה זה מיסיונר, והיא בחיים שלה לא פגשה מיסיונר באמת, והיא מדקלמת סיסמאות שהיא שמעה, או שהיא תפרה לצורך העניין. אז מה שאני הייתי אומר לאישה כזאת, הייתי אומר, תשמעי, אנחנו לא בנו שום דבר, אנחנו באנו רק מלהביע הזדהות עם הכאב שלך, ואם את באמת לא מעוניינת, אנחנו מכבדים גם את זה, וניפרד לשלום כידידים, זה הכל. לא, לא צריך לא להתחיל להסביר לה, ולא להתחיל, זה היא רוצה להתחיל. כשהיא תבוא אליי, אני אתחיל להסביר לה, אבל לתת לה הרגשה טובה, שאנחנו לא, אנחנו מכבדים אותה והכל, וניפרד כידידים, זה הכל. בסדר. ערב טוב. ערב טוב.
שלום, ערב טוב לכבוד הרב. חזק ברוך, ותודה רבה לתוכנית.
ברוכים תהיו.
רציתי לדבר על העניין הזה של שמכנים את השבת ההוא, שבת שחורה. זה לא נעים, לא נעים ממש.
אני לא יודע מי זה מכנים, אנחנו לא מפיים, אנחנו חיים. שבת היא לא שחורה, ושבת היא לא חלילה... כל מיני אחרים, שבת היא שבת, זה שבת שקרו בדברים שחורים, זה ודאי. מה זה משנה מה שאומרים? מי זה מכנים? לא מפי הם אנו חיים. למה צריך להתייחס למה שמכנים? אנחנו צריכים להתרגל שאנחנו לא קונים מושגים מאף אחד. את המושגים אנחנו יוצרים בעצמנו על פי המקורות שלנו.
כן,
שומעים
את זה פה ושם, זה ממש...
בסדר, שוב, למה יש את המושגים שלנו?
כואב מאוד באופן אישי. אני שמעתי
ש... הבנתי, הבנתי, סגרנו את העניין, אנחנו לא משתמשים במושג הזה. מה השאלה?
למה מכנים אותו יום השבת?
אני לא יודע מי זה המכנים. אתה מדבר איתי על מושגים שהמציאו אנשים שלא יודעים... סליחה, אתה מדבר איתי על מושגים שהמציאו אנשים שגם שבת רגילה היא לא אותה שבת שאנחנו מדברים עליה. אז מה לנו כנעלין עליהם? מה לנו כי נלין עליהם? זה כמו חודש אלול אחד נכנס מישהו לישיבת פורים וצעק ספטמבר, ספטמבר, במקום לצעוק אלול. יש לנו, אנחנו, את המושגים שלנו, יש לנו את המקורות שלנו, וזה שמישהו אמר זה לא מעלה ולא מוריד. למה אנחנו צריכים להתייחס לזה בכלל?
לא, מה שאני רוצה להגיד לכבודו, אני אומר שאותו יום שבת הרבה מקומות עדיין לא שמעו מה שהיה, והתחילו את התפילות ואת הריקודים. אני אומר, בזכות זה, הקדוש ברוך הוא אולי נלחם עלינו, ואילו היה יום אחר, היה אולי יותר גרוע. היה באמצע שבוע או משהו. עדיין שמעתי שאישיות גדולה נפגש עם הרב, עם כבוד הרב אלבז.
הבנתי, אנחנו לא יודעים חשבונות של שמיים, אנחנו לא יודעים מה עזר ומה לא עזר, ואני מאוד מודה לך. ערב טוב.
ערב טוב, שלום לכבוד הרב, של כוח התוכנית. אני רוצה לדבר לגבי הבג"ץ.
אני רוצה להבהיר, אנחנו לא תוכנית של מדברים, אנחנו תוכנית רק של שאלות. אם יש שאלה, אני מוכן להתייחס. אבל אנשים שיש להם להביע דעה על נושא זה או אחר, עם כל הכבוד, יש תוכניות אחרות ברדיו בשביל זה.
אני רוצה להגיד שנחלשנו קצת באמונה, כי בהתחלה שהיינו שומעים אזעקות, היינו אומרים תהילים, היום כשאנחנו שומעים אזעקות, אנחנו מחכים לבומים. זה
יכול להיות שאתה צודק, אני לא יכול להעיד, כי אנחנו לא שומעים אזעקות. בירושלים היו בסך הכל מתחילת המלחמה שלוש פעם אזעקות, ואני חושב שצריך להתפלל ולומר תהילים, בין אם יש אזעקות ובין אם אין אזעקות, כי לא הטילים ולא האזעקות הם העניין. העניין הוא זה שנמצאים בכל רגע נתון בחורים צעירים, חיילים, שנמצאים בסכנה גדולה, ונמצאים בכל רגע נתון יהודים יקרים בצער ובשביה, ועליהם צריך לתת את הדעת כל הזמן. לכן האזעקות זה בכלל לא העניין.
שיש הכוח, תודה רבה.
ברוכים תהיו, ברוכים תהיו. ערב טוב.
שלום.
שלום, שלום.
אני מדברת עם השידור.
אכן כן.
כן, ערב טוב. יש לי שאלה מורכבת משני שלבים. השלב הראשון, מה זאת אומרת, בימינו בשם ובמשה עבדו? האם זו הלכה?
אחד מקראי אמונה זה נבואת משה. אני מאמין במה שלמה שנבואת משה הייתה אמיתית, ושהוא היה אב לנביאים לא קודמים לפניו, אבל הבאים אחריו. בוודאי שנבואת משה זה אחד מקראי אמונה מחויבים, כי הרי אחד הדברים שקרו במעמד הר סיני למשל, זה הסמכה של הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, כי במעמד הר סיני אמנם נשמעו עשרת הדיברות, אבל את כל התורה כולה הם שמעו מפי משה.
כן, נכון, הם גם ביקשו ממנו. זה הכי שיהיה משה.
נכון, נכון.
אבל עכשיו משה רבנו היה אחד, מה עכשיו יש לנו?
מה זאת אומרת, עכשיו אנחנו כבר לא צריכים, כי כל התורה כולה ניתנה על ידי משה, זכרו תורת משה עבדי, זה הפסוק האחרון בנבואה.
במי אנחנו צריכים עכשיו להאמין שהוא הצדיק, שזה משה?
אנחנו לא צריכים יותר משה. אנחנו לא צריכים יותר משה. משה היה והוריש לנו את כל התורה כולה, ונתן לנו כללים, צריכים לראות נביאים אחרים, ואליהם אנחנו חושבים, נביא מקרבך מקרבך, יקים לך השם אליו נשמעון, וכן לגבי חכמים, לא תעשו מן הדבר שיגיד לכם, מינוס מול לא צריך בכל דור משה. ההפך. אנחנו יוצאים להפסקה, ונחזור מיד אחרי החדשות.